Okay, נתחיל עם המשנה בעין העמוד ב'. נגע בחרסו של תנור, יקלוף את מקומו. Okay, אנחנו מתחילים כל מיני מקרים, זה דווקא מגיע לכל מיני עניינים של כשרות. למדנו צלי אש, נכון, המשנה מתייחסת יותר לפסח, אחר כך מזה נגיע לדיני כשרות. אנחנו בעצם מדברים על קורבן הפסח, צריך להיות צלי אש. אז מה אם זה נגע בחרס של התנור? אוקיי, לא ברור בדיוק מה זה החרס של התנור, האם זה החרס ממש של התנור? אני חושבת ש... החרס השני, יש אפשרויות אחרות. אז אם זה נוגע בחרס, והחרס חם, אז החרס מבשל את הקורבן. כמו שראינו עם, עם השפוד של מתכת. אז יקלוף את מקומו. זאת אומרת שהחלק, כי אז זה אסור באכילה, אם זה לא צלי אש. אז אם ככה, מה צריכים לעשות? זה מה שנקרא בדיני כשרות, כדי קליפה. אנחנו מסירים את הקליפה של הבשר, כי אנחנו מתארים לעצמנו שרק החלק הזה, בגלל שזה נגע בחרס, אז רק החלק הזה נתבשל מהחרס של התנור, ואם כן, יקלוף את מקומו. נטף מרוטבו על החרס, וחזר אליו, ייטול את מקומו. Okay, כאן זה לא ברור אם זה חרס של התנור, או חרס שבתוך התנור. Okay, איזשהו חתיכת חרס. אז עכשיו, אם הרוטב של הפסח יצא מהפסח, הגיע לחרס, ואז חזר אליו, okay, חזר לקורבן, okay, יש קצת, הרוטב זז קצת בתוך התנור. אז מה קרה? הרוטב התבשל מהחרס, ואז עכשיו הרוטב חוזר ומבשל את הקורבן. אז אם ככה, ייטול את מקומו. צריך שלב יותר חמור מלקלוף. ייטול את מקומו. איפה שנגע הרוטב, החלק הזה צריך להוציא. אסור באכילה. נטף מרוטבו על הסולת, יקמוץ את מקומו. Okay, אם יש סולת בתוך התנור, והרוטב מגיע לסולת, ומשם הסולת מגיע כן, רק שנייה. הסולת, כן. אז בעצם, סליחה. כן. הרוטב מגיע לסולת, ובעצם עכשיו בתוך הסולת יש את הרוטב של הקורבן פסח. עכשיו, בגלל שזה נתבשל על ידי הסולת, זה עכשיו אסור באכילה. אז מה צריך לעשות? יקמוץ את מקומו. ייקח חלק מתוך הסולת, כי החלק הזה של הסולת אסור. Okay, עכשיו אנחנו עוברים לדברים קצת שונים. סחו בשמן שחומה. Okay, מה אם הוא סח את הבשר? הוא שם על הבשר שמן. Okay, כנראה זה מה שהיו עושים. שמים שכבה ממש דקה של שמן. על הקורבן. מה אם הוא השתמש בתחומה? אם חבורת כהנים יאכלו, אם של ישראל, אם חי הוא ידיחנו, ואם צלי הוא יקלוף את החיצון. אוקיי? אז זה תלוי. אם זה שמן של תרומה, והוא שם אם זה לכהנים, בסדר, כהנים אוכלים תרומה. אם זה של ישראל, זה תלוי אם זה חי או צלי. עכשיו, לא ברור כאן אם צלי מדובר שזה עדיין חם, אפילו אם זה נצלה כבר, והתקרר, אוקיי? הצטנן. למרות שזה סונן עכשיו, ובדרך כלל בדיני כשרות אנחנו מדברים על חום, במקרה הזה, בגלל שהוא סף את השמן, השמן נספוג בתוך, אחרי שזה נצלה כבר, זה מוכן יותר למשוך אל הדברים, אז ברגע שהוא סף את זה עם שמן, אז השמן, אנחנו מתארים לעצמנו שזה נספג בתוכו. אוקיי? אז אם זה חי, אז ברור ששום דבר לא נספג. אם זה צלי, יש מחלוקת איך פרש את המשנה, אם מדובר כשל חם, או מדובר אפילו אחרי שהתקרר. אז מה עושים? יקלוף את החיצון. הוא רק צריך לקלוף את החיצון, ולא משהו בפנים.
כן, אבל השאלה אם הם מתכוונים באמת להסיר את זה, או רק לעשות מעשה סמלי, כי להדיח שמן זה בלתי אפשר, זה לא עושה שום דבר.
יפה, כן, נכון. אז כן, אני לא חושבת שהם רואים את זה כמעשה סמלי. אני חושבת שהם חושבים שאפשר בהדחה להוריד את השמן. אפשר אפילו, אפשר להגיד אולי שאפילו אם, קודם כל נראה בגמרא שמדברים שממש סך את זה בטיפה של שמן, שאנחנו מדברים על משהו כל כך מעט, ואולי אחרי שהוא מדיח זה מוריד חלק, ואז מה שנשאר כל כך לא חשוב, שאפשר לראות את זה ככה. אני לא חושבת שהם רואים את זה כמעשה סמלי, אבל אפשר להעלות את זה כאופציה. לא קראתי במשנת ארץ ישראל על אותו משנה, אולי יש לו משהו להגיד. שחור בשמן של מעשר שני. מה זה מעשר שני? מה זה מעשר שני? זה המעשר שלוקחים לירושלים, נכון? ואם לא יכולים לקחת את זה לירושלים, אז פודים את זה, מוסיפים חומש, ומביאים את זה ל... ירושלים, ואז קונים פירות ואוכלים אותם בירושלים. אז מה המושג בשמן של מעשר שני? לא יעשינו דמים על בני חבורה שאין פודים מעשר שני בירושלים, או לפי הרבה נוסחאות אין מוכרים מעשר שני בירושלים. אוקיי, כאן השאלה היא מושג את זה בשמן של מעשר שני. עכשיו הוא רוצה להגיד, אוקיי, אני צריך את הכסף, השווי של המעשר שני, עכשיו זה שייך לכל בני החבורה. אז הוא רוצה להגיד, אז תראו לי כסף כדי שאני אוכל לקנות מעשר שני, כי זה המעשר שני שלי. זה קצת קשה, כי אם אנחנו מדברים, לפי הגמרא מדובר בכמות כל כך קטנה של שמן, אז על מה אפילו מדברים? זה קצת קשה להבין. אבל יש עניין שאין פודין או גם אין מוכרים מעשר שני בירושלים. כי מעשר שני, רק כתוב, אם אתה לא יכול לסחוב את זה, כי אתה רחוק ומחוץ לירושלים. אבל הם נמצאים בירושלים כבר, אז אי אפשר למכור, או כרש"י כתוב, הם מוכרים, אז שמתם לה, הם מוכרים מעשר שני בירושלים. גם א' מפנה לאגוד הבח, שזה הם מוכרים, ותסתכלו ברש"י לשנייה, הם מוכרים מעשר שני בירושלים, ואפילו לאוכלו שם בקדושה, דחי ירבה ממך הדרך ונתת בכסף, כתיב. אוקיי? רק ירבה ממך הדרך ונתת בכסף, אבל לא אם לא. אוקיי, הגמרא, איתמר, חם לתוך חם, דברי הכל אסור. עכשיו אנחנו מנסים ללמוד על איך הדברים נבלעים, אוקיי? האם זה חם לתוך חם, צונן חם, אוקיי? ואז משם מגיעים לכל מיני דיני קשות. חם לתוך חם, דברי הכל אסור, אוקיי? אם שמים משהו חם בתוך משהו אחר חם, מדובר על של איסור, אוקיי? אסור. צונן לתוך צונן, דברי הכל מותר, נכון? אם אני שם חתיכת בשר על חתיכת בשר אחר, ושניהם צוננים, אז הכל מותר. חם לתוך צונן, וצונן לתוך חם, בזה יש מחלוקת. מה אם אני שם חתיכת בשר חם על, לתוך, בוא נגיד אפילו, לתוך מים צוננים, לא, לתוך חלב צונן, אוקיי? או צונן, אוקיי? או בשר צונן, לתוך מים, חלב חם. אוקיי? רב אמר אילאי גבר, ושמואל אמר תתאי גבר. Okay, האם לפי רב הכי חזק זה מה שבעליון, okay? וזה משפיע, זה מה שמשפיע על מה שקורה. ושמואל אומר לא ההפך, תתאי גבר, מה שמתחת זה מה שמתגבר. אז אם אני שמה, כן, תלוי אם החם למטה והצונן למעלה, או להפך אם הצונן למטה והחם. אוקיי, אז לפי רב, הוא אומר, האילאי גבר, מה שחם, ואם זה חם, אז זה יעביר את הטעם. ולפי שמואל, אם הצונן נכנס לתוך החם, בוא נגיד שהצונן הוא האסור, זה נכנס לתוך חם, אז זה יהיה אסור. אבל אם הצונן הוא אסור וזה למטה, לפי רב זה לא יהיה אסור. אוקיי? זה מאוד חשוב גם לענייני קשרות, גם לענייני שבת, לגבי בישול. זה אותו דבר. האם, אם מכניסים מים צוננים לתוך מים חמים, אז האם המים החמים מבשלים את המים הצוננים? אז אם אומרים שתתאי גבר, משהו מתחת, אז אם שמים צונן לתוך חם זה בעיה. אבל אם אומרים, כמו רב, אילאי גבר, אז אם מכניסים מים צוננים לתוך מים חמים, אז מתארים לעצמנו שהמים החמים לא מבשלים את המים הקרים. צנן. נטף מרוטבו על החרס. דרך אגב, אני כבר אסביר שפוסקים כמו שמואל בעניין הזה, שתתאי גבר. מה שתחתון מתגבר, זה דווקא מעניין שפוסקים כמו שמואל, כי בדרך כלל פוסקים כמו שמואל בממון וכמו רב באיסורים. וזה איסורים, אבל בכל אופן פוסקים כמו שמואל, ונראה אחר כך, מהמשך הגמרא, שיש כאלה שמסבירים שבגלל שמביאים כמה ברייתות שהולכים לפי שיטת שמואל, אז אם כן, פסקו בסופו של דבר כשמואל. תנן, נטף, עכשיו מה הקשר לענייננו? תנן, נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו, ייטול את מקומו. כסל כדעתה בחרס צוננת. אוקיי, עכשיו, יש הווה מן המאוד מוזרה כאן בגמרא. הם אומרים שכשכתוב נטף מרוטבו על החרס. אוקיי, כן, יש את הרוטב. יש את הרוטב. הרוטב נטף על החרס, ומשם זה חזר לבשר. אוקיי? אז אומרים ככה. ייטול את מקומו, נכון? זה מה שצריך לעשות. עכשיו אומרים, כסל כדעת אף בחרס צוננת. הם חשבו שמדובר בחרס צוננת. עכשיו אם ככה, מה קרה לפי זה? אם זה צונן, אז מה הבעיה? אז אומרים שהרוטב נזרק על החרס, חימם את החרס. עכשיו החרס עכשיו חזר וחימם את הרוטב, וזרק את זה על הבשר, ועכשיו הבשר נתחמם מהחרס. מאוד מוזר מבחינה מציאותית, כן? אבל זה ההנחה כאן, שזה מה שקרה. אחר כך הם ידחו את ההנחה הזאת, אז זה לא צריך להדאיג אותנו, זה קצת מדאיג אותנו איך אפילו חשבו שזה האופציה. אבל אולי זה סוג של גמרא שלא ממש האמינו שזה ככה, רק הביאו את זה כדי להגיד שזה לא ככה. כאילו לפעמים, ולפעמים אני לא בדקתי, אבל לפי האקדמיים יש הרבה סוגיות ספוראיים. והסוגיות שזה אלו שבאו אחרי תקופת הגמרא. אחרי המאוראים, באו ספוראים, אפילו בראשונים יש אזכורים לכך שאנשים כתבו הערות, והם כאילו, אפילו גאונים כתבו הערות שנכנסו לתוך הגמרא. אוקיי? אז בעצם, מה שיוצא כאן, שהספרים, הסגנון שלהם היה קצת שונה. והרבה פעמים הם ידעו תשובות, ורצו להגיע לתשובות, או ידעו דברים, ורצו להגיע להם דרך שאלת שאלות שלא ממש חשבו שזה שאלה, או הנחות שלא ממש חשבו. בדיוק. זה סגנון. אז זה לדעתי ממש מתאים לסגנון הזה. אז הם אומרים, בהתחלה הם חשבו שמדובר בצונן, חרס צונן. אז בשלמה לרב זה אמר אליי גבר, משום הכי ייטול את מקומו. אם נגיד שאליי גבר, אז בגלל זה ייטול את מקומו. זה אז הרוטב, כי הרוטב הוא מה שלמעלה. הולך הרוטב, וזה מה שמתגבר. אז זה מרתח ליל החרס, והד החרס מרתח ליל הרוטב. פריחד הרוטב, הפסח, כמעט ופסח, כמה חמימות עד החרס. כאילו, ואז בסופו של דבר, הבשר מתפשר מהחום של החרס. ורחמן אמר אצלי אש ולא אצלי מחמת דבר אחר. אלא לשמואל, דאמרת תאי גבר, חרס, כיוון דצוננו, יקורי מקר ליל הרוטב. נכון, זה יקרר את הרוטב. מה ייטול את מקומו? ואז בשביל מה צריך ליטול מקומו? הרי החרס לא בישל שום דבר. כדאמר רבי ירמיה, אמר שמואל בסולת רותחת. החנמי בחרס רותח. כמו שרבי ירמיה אמר בשם שמואל, שמדובר במשנה בסולת רותחת, ונראה את זה בעוד דקה. Okay? אז גם כאן מדובר בחרס רותח. מדובר שהחרס היה בתוך התנור, והתנור היה חם כבר. אז ברור שהחרס גם היה חם. אם כן, זה לא קשור בכלל למחלוקת של תתאי גבר אליי. תנן, יגידו אותו דבר לגבי החלק השני. נטף מרוטבו על הסולת, יקמוץ את מקומו. כסל כדעתך בסולת צוננת. Okay? הם חשבו שמדובר בסולת צוננת. אז בשלמה לרב, תמר אליי גבר, משומחי יקמוץ את מקומו. דמרתך ליל הסולת, דהדר הודריני, והדרן הסולת, דמרתך ליל לדידי. כאילו הרוטב מחמם את הסולת, ואז הסולת מבשל את הרוטב, ואז כשהסולת מבשל את הרוטב, יוצא שיש משהו מהקורבן הפסח שפסול בתוך הסולת. וכמעט ורוטב מחמת חימות עד הסולת, כן? אז הרוטב נתבשל מחמת החימות של הסולת. ורחמן אמר אצלי אש ולא אצלי מחמת דבר אחר. אז זה מסתדר אם נגיד, אליי גבר, נכון כמו רב. אלא לשמוע, אתה אמרת תאי גבר, סולת כיוון לצוננת הוא, הקורי קרמקרה לי. למה לי יקמוץ את מקומו? נכון, זה יקרר את הרוטב, זה לא יבשל את זה בכלל. אז בשביל מה צריך לקמוץ את מקומו? אמר רבי ירמיהו אמר שמואל בסולת רותחת. הנה המקור, נכון? הוא אמר, מדובר בסולת רותחת, ואם כן, הסולת כבר היה רותח, ואם כן, זה בישל את ה... אוקיי. אז בעצם מה שהיה לנו עד עכשיו, יש לנו מחלוקת לגבי רבי שמואל, תתאי גבר או אילאי גבר. אנחנו הבינו את משנתנו להראות שאולי זה מראה שזה מסתדר לפי רב, בסוף הוכחנו שזה לא קשור בעצם. אוקיי? ו... אוקיי. אמר רבי ירמיהו אמר שמואל, סליחה, תנן, שכו בשרים של תרומה, אם חבורת כהנים יאכלו, אם של ישראל הם חיו ידיחנו, אם צליחו, יקלוף את החיצון. בישלמה לרב דאמר אלי גבר, המתוחך יסגלה בקליפה, משום דילאי צוננו, אלא לשמואל דאמר תתאי גבר, כיוון דחם הוא מבלבלה, אמר יסגלה בקליפה, ניצר לגמרי. הם אומרים, אם סך בשמן, נכון, אם אומרים שאילאי גבר, אז זה מאוד מסתדר, שאנחנו מדיחים, כי השמן הוא למעלה. אבל, אם אנחנו אומרים לפי שמועה שתתאי גבר, בגלל שהבשר הוא חם, כן, כי מדובר בצלי, אם צלי הוא, אם אנחנו מתארים לעצמנו, אם אנחנו מניחים שצלי הוא חם, אז אם זה חם, אז זה יבלע את השמן. אם יבלע את השמן ממש, אז בקליפה זה לא מספיק, נכון? מה יסגר לי בקליפה? למה זה מספיק רק לקלוף את זה? ניצר לגמרי. כי במקרה הזה, זכו בשמן, אם ישראל ידיחנו. אם צלי הוא יקלוף את החיצון, נכון? אם זה צלי, צריך לקלוף את החיצון. אז אם ככה, אם זה חם, אז זה בולע. אם זה בולע, זה בולע עד הסוף. כאילו ממש לתוך הבשר. אז כדי קליפה זה לא מספיק. אז אומרים, שאני שיחה דמשהו בעלמהו, דאבידה. אוקיי? הם שמים ממש, ממש קצת. אם כן, אפילו אם זה נבלע, זה לא נבלע יותר מכלי קליפה. תניה קבתי דשמואל. אז עד עכשיו, אוקיי? שוב, עד עכשיו הבאנו. משנתנו, הרשע של המשנה, האמצע של המשנה, הספר של המשנה, כאילו כל המקרים במשנה עכשיו, או שלוש מבין המקרים במשנה, כדי להקשות על שמואל. בסוף אומרים, לא, זה לא מקשה על שמואל, כי אפשר גם להסביר את שמואל, שבכל מקרה, זה לא מדובר על מקרה רגיל של, של זה. אוקיי. או זה לא בצונן, או כאן זה מקרה שיש בזה רק משהו, ולכן לא רלוונטי. עכשיו, המתניה קבתי דשמואל. עכשיו אנחנו נביא ברייתא לפי שמואל, שמוכיח דעתו. חם לתוך חם אסור, וכן צונן לתוך חם אסור. בואו נעשה את זה בלוח, זה יסגר לכם. חם לתוך חם, אם אני שמה משהו של איסור בתוך משהו של היתר ושניהם חמים, אז ברור שזה בעיה, נכון? אסור. צונן לתוך חם, אוקיי? אם אני שם משהו צונן לתוך חם, לא, אני... וכן צונן שנתן לתוך חם, אסור.
כן, כי זה דעת שמואל שצונן משפיעה.
בדיוק, בדיוק, אוקיי? אז אם אני שמה צונן לתוך חם, זה מה שנקרא תתאי גבר. אוקיי, ואם כן, אסור, בגלל זה. חם לתוך צונן, וצונן לתוך צונן, מדיח. אוקיי, בדיוק, כן, חם לתוך צונן, ששם רב היה אוסר. אוקיי, או צונן לתוך צונן. אוקיי, צריך רק להדיח, אוקיי? להדיח משהו מבחוץ, שאם במקרה קצת נשאר, בסדר, מדיח. חם לתוך צונן, מדיח, כיוון דחם הוא... אדמי קרלי, אי אפשר דלו בא לפורטה. קליפה מי הנבאי. אוקיי, אז אומרים ככה. אם חם לתוך צונן כתוב מדיח, כיוון דחם הוא אדמי קרלי, אי אפשר דלו בא לפורטה, קליפה מי הנבאי. אוקיי, אז הם שואלים כאן, רק שנייה. אז אומרים, יש לנו קושי כאן. חם לתוך צונן, אפילו אם נגיד שתתאי גבר, יש לנו בעיה כאן. למה? כיוון שהוא חם, אם שמים משהו חם לתוך צונן, עד המקרלה, עד שזה מתקרר, אי אפשר, זה לא בא לפורטה. אי אפשר שלא נבלע משהו בתוך זה. כאילו, נכון שזה לא ממש מבשל את הדבר, כי תתאי גבר, אבל עדיין, משהו יהיה בפנים. אז קליפה, מי אין הבעיה? זה אמור להצריך כדי קליפה. אוקיי? אולי גם כדאי לי לסדר לכם את כל הדרך, כל האפשריות. כאילו, הכי קל זה הדחה. נכון? להדיח מבחוץ, כן? אחר כך יש כדי קליפה. אוקיי? ראינו אם יש יתום מקומו, שיקח את המקום איפה שזה נגע, ויקמוץ מקומו, שיקח אפילו יותר מזה, נכון? ואז אחר כך זה פשוט אסור, נכון? אוקיי? אז יש כל מיני אפשרויות. אז הוא אומר ככה, אז אם זה יבלע קצת, אז צריך ללכת לשלב הבא, שזה כדי קליפה. אז אלא אימא, אז לכן הם משנים את מה שכתוב בברייתא, ואומרים, אמור להיות כתוב ככה, חם לתוך צונן, קולף. צונן לתוך צונן, מדיח. אוקיי? אז במקום שכתוב חם לתוך צונן, כן, בשני המקרים האלה אנחנו אומרים מדיח, אז לפי הקריאה החדשה, במקרה הזה, כדי קליפה, במקרה השני, מדיח. אוקיי? ואז הם משנים את הברייתא, אבל עדיין הברייתא מחזק את שיטת שמואל, אפילו אם נשנה את זה. תניא אידך, עוד ברייתא, שיהיה אותו דבר, אותו סגנון. בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח, אוקיי? חם לתוך חם. וכן, צונן שנפל לתוך חם, אסור. חם לתוך צונן וצונן לתוך צונן מדיח. שוב, ישאלו את אותו שאלה. חם לתוך צונן מדיח, כיוון זה חם הוא, עד המקר, אי אפשר לא בא לפורטה. קליפה מי אני בא, אנחנו אומרים לצריך קליפה, אלא אם החם לתוך צונן קולף, צונן לתוך צונן מדיח. אוקיי, שתי ברייתא, אותו דבר. אמר מה? צונן לתוך צונן מדיח. כי עכשיו הוא חוזר למשפט הזה, צונן לתוך צונן מדיח. אמר פונה, לא שנו אלא שלא מלכו, אבל מלכו אסור. דאמר שמואל, מליח הרי הוא כרותח, קבעו שהרי הוא כמבושל. כל המושגים האלה הם מאוד חשובים, גם לענייני קשרות, כל מיני דברים. אוקיי, לא רק לעניין הקורבן הפסח כאן. בא רפונה ואומר, כשמדובר שצונן לתוך צונן, רק צריך להדיח, זה במקרה שלא מלכו את זה. מה זה אומר לא מלכו? שמה למדנו לפני דף, או שני דפים, שברגע ששמים את המלח בתוך הבשר, מה זה עושה? זה גורם לדם לצאת.
מושך.
אוקיי? זה מושך, בדיוק. זה מושך דברים מתוך זה ומוציא אותם החוצה. אז אם אני שמה משהו בתוך, אני שמה בשר צונן שמלוח, אוקיי? בתוך החלב, אוקיי? והחול קר, מה יקרה? זה ישאוב את או אם אני שמה משהו של איסור בתוך משהו של היתר. אז האיסור, הדבר, אם הדבר האסור מלוח, אז זה ישאוב את האיסור, ואז יהיה בתוך ההתר. אוקיי? אז לכן, מליח הרי הוא כרותח. אוקיי? זה כמו משהו חם. זה כאילו הדבר הזה הוא חם, והחום יכול להוליך את כן, להוציא את הדבר האסור, ולשים את זה בדבר ההתר. אז גם כך הדבר מלוח. וכבוש הרי הוא כמבושל. מה זה כבוש? אם אני שמה משהו בחומץ. אוקיי? אז אם אני שמה שני דברים בתוך חומץ, אחד של היתר, אחד של איסור, אז זה כאילו אני בישלתי אותם ביחד. Okay? יש הבדל בין רותח ומבושל. רותח זה רק מוציא את זה, זה לא מכניס את זה. אז אם לדוגמה אני שמה בשר, יש לי שני בשרים, אחד מלוח, אחד לא מלוח. המלוח של היתר והלא מלוח של איסור, שום דבר לא קורה. כי רק המלוח, המלוח רק יכול להוציא, אוקיי?
מה שיוצא, הוא מוציא.
בדיוק. אז אם זה מוציא איסור, אז זה מוציא איסור להיתר. אם זה היתר, אז זה לא מוציא שום דבר. אם זה ליד בשר שאינו מלוח, אז שום דבר לא קורה. אוקיי? עכשיו נראה בעוד כמה דקות שבעצם המלוח לא מדובר שיש קצת מלח בתוך זה. אוקיי? הם אומרים אחר כך, זה דבר שאינו נאכל מחמת מלחו, יש כל כך הרבה מלח שאי אפשר לאכול את זה עם המלח הזה וצריכים להדיח את המלח, כאילו זה משהו ששמים כל כך הרבה מלח ואז אחר כך מסירים את המלח, כאילו מדיחים את זה. מלוח כזה יש בזה כוח, מלוח קצת מלח בתוך משהו, אבל זה לא מדובר. וכבוש הרבה יותר מבושל, זה הרבה יותר חזק, כי הכבוש גורם לטעמים ללכת משני הכיוונים, לא רק מהכיוון האחד. אמר רבא, הדה אמר שמואל מלא אחרי הקירותך, לא אמרן אלא שלא נאכל מחמת מלכו, דיו כמו שאמרתי, אבל נאכל מחמת מלכו לא. Okay? לא רלוונטי. ההוא בר גוזלה, דנפל לקדה דקמחה, שר יורב חינינה ברי דרבא מפשרוניה. Okay? היה גוזל שנפל לתוך קד של קמחה, אומרים שזה קוטח. קוטח זה מין דבר שראינו בעבר, יש בזה לחם, יש בזה חלב, יש בזה מלח. Okay? בדרך כלל אמרו שזה חלב, אומרים ספוילד, כאילו חלב...
שחמיץ,
כן, שלב שחמיץ יחד עם הלחם קשה כזה, כאילו זה נשמע מאוד מוזר שהם אכלו כזה דבר, ומלח. Okay, אז מה קרה כאן? הגוזל נפל לתוך הקד של זה, זה בשר בחלב. שר יורב חינן אברי דרב עם פשרוניה, הוא אמר שזה מותר. אמר רבא, מה נחכם למשר מלטה? כי מי חכם להתיר כזה דבר? אילב רב חינן אברי דרב עם פשרוניה, דגבר רבא הוא. כאילו הוא אומר, מי יכול להתיר דבר כזה? רק הגדול הדור הזה, רב חינן אברי דרב עם פשרוניה, כי הוא גבר רבא. אמר לך, למה הוא היה מתיר? הוא היה אומר, בגלל שהוא אמר לך, זה הוא שם מילים בפה שלו. הוא אומר, רב חינינה, התיר בגלל שהוא היה אומר ככה. כי אמר שמוע מלא אחריו כרותח, שאין נאכל מחמת מלכו. היי, נאכל מחמת מלכו, אוקיי? הוא אומר שהקוטח, אין בזה מספיק מלח כדי להוציא את הטעם. ואם כן, אם הוא שם את הגוזל ונפל לתוך קד של קוטח, וזה לא, שום דבר לא חם, אז אין בעיה אפשר לאכול את זה, כי הוא צריך ברור להדיח, אבל לא יותר מזה. ואי אפשר להגיד שבגלל שבקוטח יש מלח, זה מוציא את הטעם, לא, לא אומרים את זה, בגלל שהוא אומר שזה רק בגלל, רק דבר שלא נאכל מחמת מלכו. והני מילי חי, אבל צלי ביי קליפה. אוקיי, ועכשיו הם מצמצמים אפילו יותר. כל זה, אני מילה אצלי, חי אבל אצלי בית קליפה, ולא אמרן אל דלי בפילה, אבל היא בפילה אסר. במטובה בטבלה אסר. אוקיי, אז אומרים, חי כאן, הבנתי. סליחה. אנחנו חוזרים, הם מדברים דווקא על המקרה הזה, על הגוזל. עכשיו, הגוזל התירו למה? כי הגוזל היה חי. אבל אם זה היה צלי, אז היו אומרים שזה כן סופג את הקוטח. אוקיי? עכשיו, כאן יש גם מחלוקת, כמו שאמרתי במשנה, האם הצלי הזה הוא צלי חם, או האם מדובר שהצלי הוא צלו את זה, ועכשיו זה התקרר, הצטנן, אבל עדיין יש בזה את האפשרות לבלוע, בגלל שאחרי שניצלה, זה כבר כן, אנחנו רואים שבשר כשזה נע, יש בזה, איך אומרים? אפיונים שונים מהבשר אחרי שזה ניצלה. אז היה להם הנחה, כאילו לפי פירוש אחד בגמרא כאן, שמדובר, ואולי זה גם הגיוני להגיד ככה, כי אחרת לא צריך אפילו להגיד את זה, ברור שאם זה חם, זה נבלע, נכון? אז החידוש כאן, אפילו אם צלו והצטנן, יש בזה המאפיינים שזה יכול לבלוע יותר. אם כן, צלי בית קליפה. אוקיי, גם אם זה היה חם, אז היה צריך יותר מקליפה. אז לכן גם הגיוני שבזה מדובר. ולא אמרן, אלא דלי בפילה. אבל זה רק מדובר אם אין בו סדקים. גם זה. כאילו גם מה שראינו שזה לא בולע, זה אם אין בו סדקים. אבל אי בפילה, אסור. אוקיי, זה שזה, סליחה, זה שבא קליפה זה רק אם הבשר הוא בלי סדקים, אבל אם יש חתכים או משהו בתוך הבשר, אז ברור שזה צריך יותר מכדי קליפה, ואם כן זה אסור לגמרי. ואם מטובל בטבלה, ואם הטבילו את זה בטבלינים, הם גם אומרים שתבלינים מרחכים את הבשר וגורם לכך שהבשר יכול לבלוע יותר. אם כן, גם אסור. Okay? אז יוצא מזה שיש כמה, כאילו, אם זה חי הגוזל בתוך הכותח, אם כן זה כותח שאין בזה המון מלח, אז המלח לא מוציא את הטעם. אז אם זה חי זה מותר, אם זה צלי זה תלוי. Okay? אם יש סדקים או מטובל, אז זה בעיה. אם אין סדקים ולא מטובל, אז זה כדי קליפה. אמר רב, בשר שחוטה שמן. עכשיו אנחנו מגיעים למשהו אחר. Okay? עכשיו אנחנו מגיעים לעניין מים בישלנו שני דברים באותו תנור. ומה קורה אם הם שניהם באותו תנור? אז יש ריח. Okay? זה מאוד חשוב לדיני כשרות. נכון, אם אני רוצה לחשוב בשר וחלב באותו תנור, למה אני לא יכול לעשות את זה? כי האוכל, אנחנו לא דואגים שהאוכל ייפול אחד על השני, אלא הריח של הבשר יעלה ויכנס לתוך המאכל החלבי. Okay? אז זה תלוי, מתי יש ריח? כשיש שומן. כשאין שומן, אז אין ריח. אז אמר רב ככה, בשר שחוטה שמן, okay, שאם שמנוני, שצלעו עם בשר נבלה כחוש, okay, זה אומר שזה היה בלי שומן, אסור. מי טיימה? מפת במהדדה. מה אומרים? הבשר שחוט שמן. עכשיו בא הריח, כן? השומן, כן, השומן יוצא מהבשר השחוטה. מגיע לנבלה, מפתם את הנבלה, ואז חוזר ומגיע לבשר השחוטה. ואוסר את הבשר השחוטה. לוי אמר, אפילו וזה רב. לוי אמר, אפילו בשר שחוטה כחוש, שצלעון בשר נבלה שמן, מותר. הוא אומר, אפילו ההפך. אם הבשר שחוטה כחוש, ובשלו את זה עם בשר נבלה שמן, זה מותר. אוקיי? למה זה מותר? בגלל ש... הוא חושב שריח עליו מלטהי, אוקיי? ריח הבעלמה הוא וריח עליו מלטהי, אוקיי? אז בעצם יש לנו רב שמצד אחד מחמיר עד כדי כך, אפילו עם בשר נבלה כחוש, אבל זה ליד בשר שמן, השומן יגיע משם ויחזור, ואם כן זה אסור, כי הריח כל כך חזן. ולפי לוי זה ההפך, הריח לא נחשב כלום, הריח בכלל לא רלוונטי. אז אפילו אם זה ההפך. עביד לוי עובדה ברש קלוטה בגדי ודבר אחר. Okay, הוא עשה מעשה והתיר גדי שנתבשל בתנור עם דבר אחר. מה זה דבר אחר? לא, חזיר. Okay, בדרך כלל רבים קוראים לזה דבר אחר, אתם זוכרות? כי לא רוצים להגיד חזיר. Okay. עכשיו, דרך אגב, אני גם כבר אגיד לכם אוקיי, טוב, נדלג על זה עכשיו. מי טבעי. אין צולים, עכשיו אני קושי, אין צולים שני פסחים כאחד מפני התערובת. מי לב תערובת תאמין וקשה ללוי. אז אומרים, יש לנו ברייתא שכתוב, או תוספתא, שם כתוב, לא צולים שני פסחים כאחד, מפני שמודאגים שהם יתערבבו. עכשיו הם אומרים, מה הדאגה שהם יתערבבו? האם זה לא כמו... שלוי התיר בעצם, ואנחנו מדברים על תערובת טעמים, ואם כן קשה ללוי, אומרים לא, מפני תערובת גופים. מה הבעיה? אם שמים שני פסחים באותו תנור, מה הדאגה? שאולי בטעות, קבוצה אחת תאכל מהבשר של השני, הם יתבלבלו. ואם כן, זה לא מקשה ללוי. החנמי מסתבר מתחתני סיפה. גם הגיוני שמדבר על תערובת גופים, כי מה כתוב בסיפה? אפילו בספר של אותה תוספתא, אפילו גדי ותלה. Okay? כתוב אפילו גדי ותלה. עכשיו, למה זה הגיוני? היא אמרת בשלמה מפני גופין, היינו דקטני, אפילו גדי ותלה. כן, אפילו אם יש לקבוצה אחת דלי, בקבוצה שנייה תלה, אפילו שזה ככה, אנחנו מודאגים שהם יתערבבו ביניהם. אלא היא אמרת מפני תערובת טעמים, מה לגדי ותלה, מה לגדי וגדי? זה לא רלוונטי אם זה גדי ותלה. מה הדאגה עם התערובת טעמים? דרך אגב, אני לא הסברתי. עכשיו, כאילו מובן מאליו, אבל לא בדיוק ברור. מה קורה כאן? שמים שני פסחים בתוך אותו תנור. עכשיו, בוא נגיד שזה קבוצה של רות וקבוצה של נעמי. אז עכשיו הקבוצה של רות אתם עם הבשר הזה, קבוצה של רות אתם עם הבשר הזה. עכשיו אם בתוך התנור הריחות עוברות מאחד לשני, אז יוצא שנעמי אוכלת מהטעם של הבשר של רות, ורות אוכלת מהטעם של הבשר של נעמי, ואי אפשר לאכול בשר אם לא הייתם מינויים על אותו בשר. אז אם ככה, למה הברייתא תגיד לנו אפילו אם של נעמי די ואפילו אם של רות תלה? מה הרלוונטיות? אפילו שניהם, כאילו, זה אותו דבר. זה טעם, הטעם עובר מאחד לשני. אז אם ככה אומרים שמאסף המוכח שמדובר בתערובת גופים ולא תערובת טעמים, ואם כן זה לא מהווה קושי בכלל לשיטת לוי. אם זה לא מהווה קושי לשיטת לוי, מה כבר אומרת? אלא מה, על כל חנותי תערובת גופים הוא דאסור. אבל תערובת טעמים שרי. כן, לפי זה יצא שאנחנו לא מודאגים מתערובת טעמים. ואם ככה, למה תערובת תיופתא דרב? כן, כי אם אנחנו לא מודאגים מתערובת טעמים, אז זה מקשה רב. אמר רבי ירמיה, קודם כל אפשר היה לפרש כאן מה? שמדובר במקרה שאין תערובת טעמים כגון בשר כחוש, שאין בזה שומן. אפשר להגיד אם שני הבשרים הם כחושים, אז זה מדובר, ואם כן אין דאגה של תערובת טעמים. אבל הם יתנו תירוץ אחר. אמר רבי ירמיה, הכה במאי עסקינא, כגון שצלעו בשתי קטרות. מדובר שצלו את קורבן הפסח כל אחד בקטירה בעצמה בתוך תנור אחד, ואם כן הריחות לא מגיעים מאחד לשני. אז שואלים בשתי קטירות צריך לדעתך? איך יכול להיות בשתי קטירות? הרי הקורבן פסח לא שמים בתוך קטירה, נכון? שמים סדר שיפוד. אלא אמה כאין שתי קטירות. מדובר במקרה שצלו אותם באיזשהו דרך שזה כאילו היו בנפרד בתוך התנור. ואם ככה בא החידוש של התוספתא, זה שאנחנו מודאגים אפילו אם יש איזושהי הפרדה ביניהם, אנחנו עדיין מודאגים שבאותו תנור שאולי אחד ייקח ויוכל מהשני, ומודאגים מתערובת גופים. לא מודאגים מתערובת טעמים כי אין חשש לתערובת טעמים. אבל יגיד רב שאם היה חשש לתערובת טעמים גם על זה היינו מודאגים, אבל לזה לא התייחס התוספתא. Okay, ובכך הסברנו את זה גם לפי לוי, שאין בכלל בעיה של תערובת טעמים, או גם לפי רב, שהוא מודאג מתערובת טעמים, אבל במקרה הזה אין דאגה לתערובת טעמים. והכי כאמר, אין סולים שני פסחים כאחד מפני תערובת. מהי תערובת? תערובת טעמים. ואפילו כאין שתי קטרות דלקה תערובת טעמים, אסור משום תערובת גופים. ואפילו גדי ותלה. אוקיי, ככה הם...
יש משהו שאני לא מבינה. קורבן פסח, מה עוד צריך להיות? גדי?
גדי או תלה?
לא, צריך להיות משהו זכר בין פחות משנה.
כן.
אז זה לא יכול להיות משני סוגים. כל הקורבנות צריכים להיות זהים.
השאלה, אם יש, זה צריך להיות, השאלה אם תלה זה גם יכול להיות. אני מתאר לעצמי שה... תלה זה יכול גם להיות.
And gdi is a goat.
Right.
And what's the difference between them? One's a male and one's a female?
אני לא יודעת. זה נכון? A lamb is a female?
No, a lamb is a baby sheep. A sheep and a goat.
אז אני חושבת שזה יכול להיות גם זה וגם זה, אני מתאר לעצמי.
אני לא זוכרת מה פסוק שאומר מה מוצא טוב. אני מניחה שאם הם מדברים על זה,
נכון, אני גם מניחה שככה, אבל צריך לבדוק את זה.
זה מאוד מפתיע, כי חשבתי שכל הקורבנות זהים לחלוטין.
נכון, שזה...
And lambs, there can be male and female lambs, and they look the same.
Well, mostly.
Like a yeah, the sheep. Okay.
So the duck kind of got too much. Do you have any of duck at there? No, I had to come. Okay. Tough. New duck at there. Shela tova. אוקיי. עכשיו אמר רב מאיר קטנה, הוא אומר המחלוקת הזה זה מחלוקת תנאים. הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין של תרומה. אוקיי, המחלוקת בין רב ולוי, האם ריח המלטי או לא, גם רואים את זה מחלוקת תנאים במשנה בתרומה. אם לוקחים רודה פת חמה, נכון, זה היה מלאכה כן, שרודים את הפג, מורידים את זה, אוקיי, אומרים שזה דורש חוכמה כדי לעשות את זה, לא כל אחד יכול לעשות. רודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין של תרומה. אוקיי, הוא שם את זה על פי חבית יין של תרומה. רבי מאיר אוסר, רבי יהודה מתיר. רבי יוסי מתיר בשל חיטים ואוסר בשל סעורים. בני שהסעורים שואבות. אוקיי, אז עכשיו יש מחלוקת, האם הפת כן, מקבל מהתרומה או לא. אוקיי? אז מה אליו תנאי? דמר סבר ריח עליו מלטהי, ומר סבר ריח מלטהי. האם זה לא המחלוקת? האם הריח של היין מגיע לתוך הזה ונבלע או לא? ולבי ודאי תנאי. עכשיו מתמדים לא כל כך הרבי יוסי, כי רבי יוסי בכל אופן אוסר, זה לא משנה שהוא אוסר במקרה אחד ולא במקרה אחר, אבל בעצם בין רבי מאיר שאוסר ורבי יהודה שמתיר. אז לוי, לפי לוי חייבים להגיד שזה מחלוק התנאים, שרבי יהודה סביר כמותו, שריח עליו מלטי, ולכן הוא מתיר. ורבי מאיר אוסר, ולכן הוא אומר, ריח מלטי, ואם כן זה אסור. אז אומרים, ללוי ודאי תנאי, לרב נאמה תנאי היא, אבל לרב, האם חייבים להגיד שזה מחלוק התנאים? לא, אפשר להסביר את זה אחרת. אמר לך רב, דכולי אמר ריח מלטי היא. אוקיי? לפי דעתו, כולם סוברים שריח המלטה היא. אוקיי? עכשיו, במקרה הזה, למה לא? לב איתמר על הידה, היא אמרה בברכה, אמר ריש לקיש, בפת חמה וחבית פתוחה, דברי הכל אסור. בפת צוננת וחבית מגופה, זה אומר סגורה, דברי הכל מותר. לא נחלקו, אלא בפת חמה וחבית חתומה. פת צוננת וחבית פתוחה. והנמי כפת חמה וחבית פתוחה דמיה. אז הם אומרים שהמחלוקת לא הייתה בכל מקרה. אוקיי, בואו נעבור על המקרים. אם יש פת חמה וחבית פתוחה, אז כולם יסכימו שאסור. כי אז הריח מגיע מהחום, כן? ואם הפת צוננת והחבית סגורה, אז כולם מסכימים שאסור, סליחה שמותר, כאילו שום דבר לא עובר. באיזה מקרה הם חוקו? אם הפת חמה והחבית חתומה, או הפת צוננת והחבית פתוחה. אוקיי? על זה הם חוקים, שזה לא קשור לריח, כן? ספציפית. זה, והמקרה של שתי חתיכות בשר שניצלו יחד, אוקיי? לאיזה מקרה זה דומה? כפת חמה וחבית פתוחה דמיה, ששם, כן, פת חמה וחבית פתוחה, דברי הכל אמרו שאסור. ואם כן, כולם מסכימים, לפי דעה שורב, שריח המלטה היא. תני רב כהנא ברי דרב חנינא סבא, פת שאפה אצלי בתנור, אסור לאוכלה בקותח. אוקיי, אם אפילו פת עם צלי, אוקיי? זאת אומרת, כאן מדובר בחזקת חלבי, בחזקת בשרי, אוקיי? אלה דברים, כן? אז פת שאפו את זה עם צלי, אוקיי? אז הפת היה בתנור באותו זמן של הבשר. אסור לאוכלה בקוטחה, אוקיי? קוטח משמשים בו הרבה בדיני קשרות, כי יש בזה מלח, כמו שראינו בהתחלה היום, עכשיו משמשים בזה בגלל החלב שבו, אוקיי? אז אי אפשר לאכול את זה יחד עם חלב. ההיא ביניתה, דעית ויה בהדה ביסרה, אם היה, עכשיו היה דג שבישלו את זה יחד עם הבשר באותו תנור, אס רבי מפרזיקיה למכלה בקוטח. כלומר, אסור לאכול אותו דג עם הקוטח. מר ברב אשי אמר, אפילו במלחנה מאסורה, אפילו לאכול את הדג הזה לבד עם מלח, כי כך היו כנראה אוכלים את זה עם מלח, לא קשור למלח מבחינה קשרות, הוא אומר, הדג הזה אסור לאכול את זה באופן מלוח, משום דקה של ריח הוא לדבר אחר. בגלל שדג שבישלו את זה יחד עם בשר, עכשיו אנחנו רואים מקור לכך שדג ובשר, נכון, לא אמורים להיות ביחד, דג שבישלו עם בשר גורם לריח רע בפה, וגם גורם לדבר אחר שלפי רש"י זה צרעת. אוקיי, וזה מה שראיתי בשאר הפירושים גם, שאומרים שזה צרעת. אוקיי, אז בעצם אומרים שדג שבישלו יחד עם בשר זה מסוכן. אז אסור לבשל דג יחד עם בשר. אוקיי.
אולי ספרדים גם לא אוכלים דג עם חלב בכלל.
נכון. וזה משום טעות סופר. את יודעת את זה? יש טעות בדפוס של הבית יוסף, אם זכור לי נכון. יש טעות שאחר כך מצאו שבראש שזה טעות, אבל הם עשו את זה,
ומנהג זה כזה
חזר. נכון, וממשיכים במנהג למרות שזה טעות. כן, זה משהו מעניין, אולי אני אראה לכם פעם את זה. אוקיי, אולי נאמר את המשנה ונסיים שם. חמישה דברים באים בתומה ואינם נאכלים בתומה. אוקיי, יש דברים שתומה הותרה בציבור, אוקיי, קורבנות ציבור שבהם הותר להביא בתומה, וזה דרך אגב, זה הרשימה של כל הקורבנות ציבור שנאכלים, אבל אומרים שאינם נאכלים. אם הביאו את אותו קורבן בתומה, הקריבו את זה בתומה, למרות שבדרך כלל אוכלים את הקורבן הזה, וזה מיועד לאכילה, לא אוכלים. לא אוכלים את זה בתומה. Okay? במצב שתומה תרה בציבור, לא אוכלים אותם. מה הם? העומר, שתי הלחם, לחם הפנים. Okay? מעניין ששתי הלחם ולחם הפנים הם לא קורבנות ממש, אבל בגלל שעושים, מניפים אותם, אז זה כאילו הקריבו אותם, והם נשארים ברשימה הזאת. בזבחי שלמי ציבור, שאומרים אחר כך שמדובר בשלמים, שהקריבו בשבועות, יחד עם שתי הלחם, וסעירי ראשי חודשים, okay? שזה סעיר חטאת שאוכלים אותו. הפסח שבא בתומה, נאכל בתומה, שלא בא מתחילתו אלא לאכילה. בגלל שקורבן הפסח זה קורבן שמיועד לאכילה, זה כל הסיבה, כן? איש לפי אוכלו תחוס על עשה. אז בגלל זה, כשתום הותרה בציבור, גם הותר לאכול את זה בציבור. אוקיי? טוב, וזה נסיים. ושנה טובה לכולם, סיבה וחתונה טובה. מה לגבי...